רוצה להקליט את השיעור, אה? אתה חוזר על זה? שומע את זה עוד פעם? טוב, טוב. אנחנו בפסוק ב' דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה ארץ שבת לאדוני. אומר רש"י במקום שבת להשם. מה זה שבת להשם? לשם השם, בשם שנאמר בשבת בראשית לשם שמיים. אני רוצה להסביר את העניין. לפעמים אדם אומר, מה זה שבת? מנוחה. למה אתה עושה שבת מנוחה? שחוק סוציאלי כזה. זאת אומרת, לשם עצמך אתה עושה את זה. בשביל שתנוח פשוט מהעבודה, מתרדת השבוע וכל זה. זה מה שאומר כאן רש"י לגבי שבת בראשית, שבת הרגילה. אותו דבר לגבי שמיטה, אומר, הכוונה היא לשם השם. אתם לא עושים את השבת בשביל עצמכם. לשם שמיים עושים את הדבר הזה. יש הבדל בין אדם שעושה שבת בשביל עצמו, שהמניע שלו הוא עובד את עצמו, או הוא עושה משזה רצון השם. האלוקים מצווה אלינו לעשות שבת, אנחנו עושים שבת. אם אתה עושה לשם עצמך, לפעמים טוב לך, לפעמים לא טוב לך, אתה משנה כל הזמן. זה דבר לגבי שמיטה. גם השמיטה היא לא לשם רווח כזה או אחר, אלא זה לשם שמיים, זה לשם השם, זה מה שרוצה להגיד. מה זאת אומרת לשם השם? התגלה רצון השם על ידי השבת, על ידי שנת שמיטה, מתגלה השכינה, מתגלה רצון השם. זה נקרא לשם השם. זה נקרא לשם שמיים. כל דבר, אבל יש שבת ויש שמיטה במיוחד. אנחנו ב... פסחים פרק תשיעי משנה משנה ו אמר רבי יהושע שמעתי שתמורת פסח קרבה ותמורת הפסח אינה קרבה ואין לי לפרש ואני לא יודע למה. כך אומר. אמר רבי עקיבא, אני אפרש. הפסח שנמצא קודם שחיטת הפסח, יראת שיסתאב, יימחר. ויקח בנבר שלמי, וכן תמורתו. אחר שחיטת הפסח, קרב שלמי, וכן תמורתו. אני רוצה להסביר את הפשט כאן. אולי לפני זה, בואו נראה כאן את המבוא. ואם... אמר ימיר בהמה בבהמה כתוב בתורה והיה הוא ותמורתו יהיה קודש. זאת אומרת, אם אדם יחליף בהמה או בהמה שניהם וגם התמורה יהיה קודש. לדוגמה, אדם הביא קורבן פסח לבית המקדש, פתאום הרי יש שם מיליונים של כבשים, המון כבשים, כל העם מביא כבשים. אם היה מיליון איש, יש בוודאי מיליון כבשים, אולי יותר. זה הלכנו לאיבוד. עכשיו, מה הוא עשה? הכבש זה ברח לו, הלכנו לאיבוד. מה הוא עשה? הוא אמר, טוב, אני אקח כבש אחר. נקרא תמורה. תמורה שהוא לוקח במקומו מישהו אחר. הוא לקח את התמורה. עכשיו, מה עם התמורה הזאת? האם התמורה הזאת זה קורבן פסח או לא? ואם פתאום הכבש ההוא שהלך לאיבוד התגלה לו, אז שאלה מתי הוא יתגלה. אם הוא יתגלה... לפני השחיטה, או יתגלה אחר השחיטה. אז זה דנה של הקורבן פסח. אז זה דנה המשנה. בוא נראה את זה בתור. קודם כל להסביר מה זה תמורתו. פירוש הדברים, מי שיפריש בהמה לקורבן כגון לעולה או לשלמים, ואחר כך אמר על הבהמת חולין שלו, הרי זו תוחת זו, עולה זו, או הרי זו תמורת שלמים זו, חלה קדושת הקורבן גם על בהמת החולין, שיפריש. ושתיהן קדושות. משנתנו דנו בתמורה של קורבן פסח. ויסוד ההלכתי בנידונו שכל מותר פסח קרב שלמים. זאת אומרת, אם מאיזושהי סיבה זה נותר, זאת אומרת, יש כאן לא פסח, זה אוטומטי נהפך לקורבן שלמים, הקורבן הזה. אמר רבי יהושע, שמעתי שמורת פסח קרבה, שמעתי מרבותיי, שיש תמורת פסח, היינו בהמת חולין, שאומרה בבהמה של קורבן פסח, שהיא קרבה כקורבן שלמים. מתי? או תמורת פסח שאינה קרבה. יש תמורת פסח שאינה קרבה בעצמה, אלא במקום שתהיה שלמים, תראה עד שיפול במור, ואם מתאים אחר, יביא בדמיה קורבן שלמים. ואין לי לפרש, הוא אומר, אני לא יודע את הפירוש, למה? למה ככה וככה? אני יודע לפרש איזה תמורת פסח קרבה ואיזה אינה קרבה. אמר רבי עקיבא, אני אפרש את הדברים. הפסח שנמצא קודם שחיטת הפסח, מי שאיבד פסחו והפריש אחרי תחתיו ונמצא הפסח האבוד קודם שחיטת השני, הרי שני הפסחים עומדים מפנינו בשעת שחיטה. הואיל ואותו הפסח לא שחטו, נדחה בידיים, ואין הוא עצמו קורבן שלמים. לא נפרד לקורבן שלמים. הוא נדחה בידיים, הוא בעצמו אומר, אתה לא קורבן פסח. אם כן, אז אותו, תלך תסתייב. אלא יראה עד שיסתייב. יסתייב זאת אומרת, עד שהוא ייפול במום. עד שיפול במום, שלא יראו לקורבן. ואם אחר, שקורבן שאומם, שיש בו מום, נשדע בממון. ויקח בנמב שלמים, בהמה לשם קורבן שלמים, וכן תמורתו. אם אמירת בהמת חולין אחר כך, דינה כמותו, שאין הוא יקרבה, אלא תראה עד שתסתאב, תימחר ויקח בנמב שלמים. אחר שחיטת פסח, נמצאה העבדה, כן? אחרי שהוא כבר שחט, אמר לסיים עם הקורבן הראשון, זה שהוא קבע שהוא קורבן פסח. אבל אם נמצא הפסח האבוד לאחר שנשחט כבר, שהוא הפרש תחתיו, קרב שלמים, באופן אוטומטי הוא נפרש לשלמים, הואיל ולא נדחה בידיים בהקרבה, אלא הוא הלך לאיבוד, שהוא לא היה לפני בשעת השחיטה, שתהיה השעה קובעתו בשם פסח. שכך, הוא עצמו קרב כקורבן שלמים. וכן תמורתו, אם אמיר בו בהמת חולין, אף היא קרבה שלמים. בגמרא אמרו שלפי דברי רבי עקיבא אפשר לנקוט דין משנתנו בפסח עצמו, שיש פסח קרב ויש פסח שאינו קרב. אלא שדרך אגב באה המשנה להשמיענו שיש גם תמורת פסח שאינה קרבה, ואין אומרים שמתחילתה שלמים היא, כמו שראינו שהיא נפה מסאב אותה עד שהיא תראה ואפשר למכור אותה ויקנות תמורתה שלמים. יפה מאוד. אנחנו באורות. עשינו כבר סיום על אורות התחייה, ועכשיו ברשותכם נעבור לאורות ישראל. אורות ישראל בדף קוף למד ח'. פתחנו את הספר באורות ארץ ישראל, בענייני ארץ ישראל, ואנחנו מסיימים את הספר באורות ישראל. אורות ישראל זה בעצם ליקוט של מאמרים בענייני עם ישראל, שהוסיפו את זה לאורות, והאורות בעצמו הוא מורכב מכמה וכמה חוברות שחיברו אותם ביחד, ועשו מזה ספר שנקרא אורות. אורות ישראל, בוא נקרא. קודם כל, הפרק הראשון, מהות כנסת ישראל ותכונת חייה. כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. צריך להבין מה זאת אומרת תמצית. מה זה תמצית? תה, תמצית תה. מה זה תמצית תה? מה זה תמצית תה? לוקחים קצת, ועושה צבע לכל ה... ועושה, מצובע את כל התה, נכון? ככה עם ישראל. הוא עושה צבע לכל ההוויה כולה. הוא משפיע על כל ההוויה כולה. הוא מין דבר שכל ההוויה כולה נרמזת בתוך כנסת ישראל, והיא צינור שדרכה הקדוש ברוך הוא משפיע על האנושות כולה, על העולם כולו. כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. ובעולם הזה משפט תמצית זו באומה הישראלית ממש. בכל דבר, בחומריותה, רוחניותה, תולדתה ואמונתה, כל דבר כזה הוא דבר תמציתי, דבר מרוכז מאוד, אבל גם בהשפעה גדולה מאוד על כל האנושות. כיצד? וההיסטוריה הישראלית היא תמצית האידיאלי של ההיסטוריה הכללית. הכל גנוז בתוך העם ישראל. מה המשל דומה לזרע? שכל העץ גנוז בתוך הזרע. למרות שהזרע הוא קטן, אבל יוצא ממנו עץ גדול. איך העם ישראל הוא קטן כמותי, אבל יוצא ממנו כל ההשפעה על האנושות. ואין לך תנועה בעולם, בכל העמים כולם, שלא תמצא דוגמתה בישראל. הכל מתחיל מישראל. אמונתה היא התמצית המסולט והמקור המשפיע את הטוב והאידיאליות לאמונות כולם, הנצרות והאסלאם, כל הדברים האלה אנחנו השפענו. וממילא הכוח המבקר את כל המושגים האמוניים שלהם, אם זה אמת או זיוף או שקר, עד שיביאם למדרגת שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, ואלוקי הקדוש ישראל, אלוקי ישראל, אלוקי כל הארץ יקרב במהרה בימינו, אמן. יישר כוח.